אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.3 FM.
חברת הכנסת דוקטור צגה מלקו, ליכוד, שלום.
שלום דוד.
מה שלומך?
ברוך השם, תודה. ראשית, אני מאוד מעריכה שאתה כל כך מערך אותי. זה לא פעם ראשונה, כמה פעמים. אז אתה נותן הזדמנות בהרחבה להסביר או לציין את הדברים, עשייה פרלמנטרית שלי. תודה לך.
אני תמיד שמח לארח אותך, ואני רוצה להתחיל בשאלה שמוצפת עכשיו בתקשורת לגבי השריונים, כן או לא. עכשיו, אני רואה את הדיבורים שראש הממשלה רוצה עשרה בעשייה הראשונה וכמה בזה, וכל הסיפור הזה, אני אומר לך, לא היה ולא נברא. וכל הסיפורים האלה שיש החלטה, אין החלטה. ביום שלישי, היה פה חיים כץ והסביר לי, ביום שלישי יוחלט איך יהיו השריונים, אם יהיו השריונים, כמה ובאיזה מקומות. ולכן כל הסיפורים של התקשורת כרגע, על ראש הממשלה קיבל החלטה, חיים כץ דיבר, לא היה, לא נברא. אז קודם כל זה כדי להרגיע את כל אלה שחושבים שהתקבלה החלטה. לא התקבלה החלטה. עכשיו אני שואל אותך, תשמעי, את לפני חודש עם ראש הממשלה היית אצל הקייסים. כמה, 20?
כן, 20 קייסים היו בגישה עם ראש הממשלה בלשכה שלו. המטרה הייתה אחת בראש וראשונה, לתמוך בראש הממשלה. ראש הממשלה מנהל מלחמה קשה, מאז 7 באוקטובר 2023, תראה, הוא הפך את מזרח התיכון. תסתכל היום איפה אויבינו, איפה נסראללה, איפה הנייה. אז להגיד תודה ולעודד אותו לתמוך בו. ונוסף, אני נמצאת כנציגה שלהם, ובתקופה זאת תקופה מאוד קשה, אבל יחד עם זאת הרבה עבודה נעשתה. אז הם אמרו לראש הממשלה, אנחנו רוצים שצגה תמשיך איתך.
תראי, זה כוח די משמעותי. את מדברת על כמה? שני מנדטים?
כן, שני מנדטים.
מנדט וחצי שניים.
כן, כן.
זה או להיות ראש ממשלה או לא. איך ראש הממשלה קיבל את הפנייה הזאת?
הקשיב. הקשיב. כי תראה, אני כשבתחילת דבריך, מה שאמרת לגבי שריון, פריימריס, לא יהיה פריימריס בסוף.
יהיו פריימריס, אבל השאלה עוד איך הם יהיו, כמה ישוריונו, אם ישוריונו בראשונה, שנייה או שלישית, עוד לא ידוע.
כן, אבל בסופו של דבר, הרי שדיברנו על המנדטים, מנדטים של יוצאי אתיופיה, בסופו של דבר, מה המטרה? לנצח. כמה שיותר מנדטים, להרכיב ממשלה. זה המטרה, לא להיות בפריימריס במקום גבוה. ואתה מסתכל בגדול, בסופו של דבר הימין צריך לנצח.
טוב, את עומדת להתמודד בפריימריז, ואת היית רוצה שכנציגה של העדה האתיופית תשורייני, אבל הוא יסכים לדבר כזה?
זה תראה, היה דיבור כזה, אבל בוא נראה איך העניין נתפתח. אתה רואה, הרבה התפתחויות אנחנו רואים במפלגה. אז בוא נראה, אבל יחד עם זאת אני אומרת, אני מאוד מעריכה את ראש הממשלה על העשייה שלו, מה שהוא עושה, מה שהוא עשה, זה פשוט מדהים, בלתי אפשר.
אבל זו לא הייתה השאלה, השאלה אם תשורייני.
תראה, זה ברגע שיהיה, אתה בין הראשונים שתדע. בינתיים, אתה יודע, יש דיבור, אבל לא בו, אני לא יכולה להגיד
עוד אין לך. החלטות.
אין עוד החלטות.
הבנתי.
אבל מה אני רוצה? שננצח.
טוב, אני קורא את הסקרים, אני אומר, סקר זה לפעמים שקר, אבל עדיין מעיד על מגמה. הליכוד מעט נחלש בחודשים האחרונים.
תראי,
למה?
שני דברים, כמו שאתה אומר, סקר, הסקר האמיתי ביום הבחירות.
נכון.
אבל יחד עם זאת, יש מגמה. המגמה, אנחנו צריכים לראות את זה. איפה, יש לנו זמן ללמוד אותו, לתקן אותו, איך אנחנו הולכים להביא יותר מנדטים ולהרכיב ממשלה. אז לכן, לפעמים אתה גם יכול להיות איזה סקר, איזה ערוץ טלוויזיה מביא אותו. לכן, אני בעירבון מוגבל, עניין של הסקר.
אוקיי. החיבורים הצפויים בין יולי אדלשטיין שהודיע שהוא עוזב את הליכוד לבין גלעד ארדן והילד שקד. הם יכולים לעשות את השינוי כאן, את יודעת, אם הם יעברו את אחוז החסימה.
תראה, מה שאנחנו רואים היום, כל חברי כנסת לשעבר רוצים לחזור. וגם ממפלגה יולי אדלשטיין, הוא אמר שפורש לגמרי מהליכוד. העניין הזה, אם לא יעברו את האחוז חסימה, זה יהיה בזבוז קולות.
הבזבוז יהיה למי?
לימין.
לימין.
כן, לימין. בסופו של דבר, כיגוש, אסור לנו כיגוש לבזבז קולות. אפילו כל אחד זה חשוב. לכן אני חושבת בסופו של דבר...
אבל זאת עובדה, הם פרשו, הם כבר לא שם.
כן, אבל לא, כמפלגה, אם הם יתמודדו ולא יעברו את האחוז חסימה, זה פשוט יהיה עצוב ואסור לימין.
טוב. חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים. אלו שני הדברים שדנים בהם היום, יום חמישי, יום ראשון, כמו שמענו, יום רביעי בלילה, נגמר הסיפור. הממשלה מתפזרת. זאת אומרת, יש לכם בדיוק 3-4 ימים כדי להעביר את החוקים שאתם רוצים. אבל חלק מהחוקים אתם לא יכולים להעביר. יש התנגדות מאוד קשה, גם בקואליציה.
בדיוק, זאת אחת הבעיות. במיוחד לאחרונה עכשיו, השבוע וגם שבוע הבא, יהיה אינטנסיבי להעביר כמה חוקים, בגלל שחרדים ברוב החוקים לא היו איתנו. כן. לא יכולנו להעביר זה כבר חודשים. בעיניי זה פגע. ועכשיו לצורך העניין שמדובר על החוק יסוד לימוד תורה, אני מסתכלת בשני כיוונים, בשני ביתים. א', אנחנו במדינת היהודים. מדינת היהודים, אין צורך בזה, מובן מאליו. אבל לצערנו, אנחנו רואים גם בכמה מקומות, בכמה אזורים, בכמה בתי ספר.
אז אם אין צורך, למה הם מתעקשים?
כן, בכמה בתי ספר יש התנגדות. אתה רואה זה, לאט לאט. בבתי ספר לא ילמדו, תנך, אתה שומע את זה, למרות ש... אתה יודע, מאוד קשה במדינת היהודים לשים אותו בחקיקה. אבל כנראה אין ברירה. אבל... הקשר שלו עם חוק הגיוס, הרבה בציבוריות ישראלית מדובר, אני אם תשאל אותי חוק גיוס חרדים, מי שלא לומר תורה צריך להתגייס. אבל כדי לגייס אותם צריך להיות בהדרגה. מה שאתה עושה אותו...
אבל אתם הבאתם חוק שזה... יש כל כך הרבה מתנגדים, כולל בליכוד, אמרתי את זה כבר.
נכון, יש אלה שמתנגדים. לכן, אם החוק לא יעבור, ולא נביא אותו... אתה לא תביא חוק אם אתה מראש אתה יודע לא יעבור, מה נעשה בזה? לכן, אבל עניין של גיוס חרדים, אם לא היו מכניסים אותו בעניין פוליטי, זה מה שצריך להיות בחדרגה. אתה לא יכול לזרוק את החרדים, אורך החיים שלהם שונה, יתגייסו. דוגמה ניתן לך, אני אמא לשתי בנים. שני בניי.
הבן שלך הוא בצבא...
רופא.
אה, רופא?
רופא.
אוקיי.
הבן שלי בוגר אוניברסיטה העברית, עתודאי, אחרי שסיים את הלימודי רפואה שלו בגיל 24,
גאווה.
אז התגייס למשך 6 שנים, לפני 3 חודשים השתחרר. והצעיר, איש חייטק, גם הוא שירת 3 שנים כשריוני. אז לכן, אצלנו, החינוך לשרת את המדינה, אנחנו לא רואים אותו, אתה יודע,
כזכות, לא, כזכות, לא
כן,
כחובה.
לא כחובה, כזכות לשרת. אצל החרדים ההפך, אז אתה, השינוי צריך לבוא ליד ליד בתוך. אני בתור מרצה שלימדתי בעבר, בתור דוקטור שהייתי מרצה בקריה אקדמית אונו, לימדתי חרדיות. ואני ראיתי את השינוי איך אצלם מתחיל. לכן הגיוס חייב, אבל לא צריך להיות בגלל פוליטיקה. לא בגלל פוליטי צריך להיות כצורך לשרת את המדינה.
את יודעת כמה חיילים אתיופים משרתים היום?
באחוז גבוה, ביחס למספר שלנו מאוד גבוה.
5,095.
אתה רואה? מספרנו מאוד גבוה ביחס למספר. אני חושבת קרוב ל-80% מתגייסים. גם בנות. גם בנות מתגייסות. אפילו אחד מהם שרתה במשמר הגבול, נרצחה לפני שנה וחצי. כמו שאמרתי לה בדיוק, אצלנו זה זכות גדולה לשרת. כל אחד רוצה לשרת. לצערי הרב, אתה יודע מה... מה שמספרים שאתה מדבר עליו בציבוריות הישראלית לא מקבל ביטוי מספיק.
תגידי, אני שומע התבטאויות של רבנים שהן מאוד מכעיסות. הרב אריה יזדי, שנחשב לרב בולט בציבוריות הדתית, הסית נגד הרמטכ"ל אייל זמיר וקרא לו הרמטכ"ל הארור יימח שמו וזכרו. מה זה הדבר הזה?
קודם כל אני מגנה. אסור לדבר מילים כאלה בעוד איש דת לרמטכ"ל של מדינת ישראל. אני חושבת שדברים כאלה צריכים להיפסק. זה לא צריך להיות במדינתנו. ממש, אתה יודע, מי ששומע הדור הצעיר, איך הוא יסתכל. כל אחד לפני שמדבר מוצאת מילים כאלה מפיו, חייב לחשוב על זה.
תראי, אני רואה את ההפגנות של החרדים, נמות ולא נתגייס. אני חושב שיש פה מעט אינדוס תודעה, למרות שאני ממש מגנה את זה, אבל יש כאן קצת אינדוס תודעה. כי הפלג הירושלמי, אלה שצועקים נמות ולא נתגייס, אבל כאילו מכילים את זה על כל החרדים. אבל את יכולה להבין מצד אחד, שכל החוקים שעכשיו אתם מנסים לקדם, הם לא בדיוק עוזרים לגיוס.
תראה, קודם כל, אני מסכימה איתך, אסור לעשות הכללה. פלג ירושלמי זה קומץ אנשים מפגינים. לכן אסור לעשות הכללה. אבל בצד השני, בנושא של חרדים, החוקים, תראה, הקואליציה, אין לנו ממשלה בלי חרדים. אבל יחד עם זאת, יש גבול לכל דבר. אנחנו לא יכולים לעבור קו אדום. מה שנעשה, נמות ולא נתגייס, כשאתה שומע את זה, מצמרר. אבל כשאתה בא לכנסת ופרלמה, חייבים לכל החוק לחשוב. יש מדינה, ויש עם ישראל, ולא יכול להיות, בגלל האינטרס מפלגתי, אתה יכול לזרוק את הכל. לכן אני באה ואומרת, לחרדים, למנהיגי חרדים, צריכים לחשוב על זה. בסופו של דבר יש לנו מדינה.
תראה, אבל גם החברים שלכם לקואליציה, החרדים, מדברים בסגנון שהוא מאוד בעייתי. הרב יצחק יוסף אמר, הסיבה לכינוס העצרת, עשו עצרת, למחות נגד השופטים ושלטונות הרשע. בעיה גדולה מאוד. עכשיו את מבינה שהציבור רואה את זה, ואומר, אתם בקואליציה עם אנשים בעייתיים.
תראה, אין מה לעשות, זה מדינה דמוקרטית. זה חלק ממשחקי דמוקרטיה.
את צודקת, זה מדינה דמוקרטית, אבל את יודעת, זה אנשים שעומדים בראשי מפלגות. הם לא חברי כנסת, אבל הם משפיעים על ראשי מפלגות.
לכן, כל מי שמשפיע, כל מי שמנהיג, צריך לשקול את מילותיו. זה דברים כאלה אסור שיאמרו. כי למה אני אומרת את זה? היום חרדים מרגישים פגועים. מרגישים, הכל בא בגלל פוליטיקה. חבר כנסת גפני אמר, אם אני הייתי הולך עם שמאל, כל זה לא היה קורה. כי הוא אומר את זה, יציעו לו. הוא לא הסכים.
הוא אומר שהוא קיבל דף שכתבו לו שמה, אני לא יודעת כמה זה נכון, שהוא קיבל דף מיאיר לפיד, שכתב לו, או מבנט, תכתוב מה אתה רוצה, קיבלת.
נכון. הוא אומר את זה.
זה מה שהיה.
הוא אומר בגלוי, הוא אומר את זה גם, הם לא מכחישים.
לא, זה שהוא אומר, אומר.
הוא לא מכחיש. עכשיו תשמע, כשאני שומעת היום האופוזיציה, כשאני שומעת היום בנושא של גיוס חרדים, עוד לא בחירות, אבל אומרים, אם אנחנו נרכיב את הממשלה, יהיה בהדרגה. כאילו, הנואנסים קצת משתנים, הכל פוליטי. באמת, אם היינו הולכים לדבר בהידברות כדי שיתגייסו, גם צבא יהיה ארוך. לקלוט אותם, אני לא בטוחה אם צבא ארוך לקלוט את החרדים, שחרדי שהולך יחזור כמו שהוא היה, אני לא בטוחה, אבל כל דבר, אם אתה לא עושה...
זה לא טיעון.
כן, אני מסכימה איתך, אבל כל דבר שאתה לא עושה אותו בחסכמה, זה בעיה. אפילו סנקציה, סנקציות שרוצים להרידים, זה לא, בגלל זה לא יבוא להתגייס.
אני עוקב אחריך, כמו הרבה חברי כנסת שאני מביט בעשייה שלהם, ואני מדבר איתם, ואותך אני שואל, בואי ספרי לי על העשייה החשובה שאת עשית, אני יודע חלקה, דברי איתי.
תראה, נתחיל מזה בהתחלה שדיברנו על כמה יוצאי אתיופיה מתגייסים. אחוז גבוה. אבל החוק שאחד החוקים באמת שעברתי ואני אומרת בצדק ואני גאה בו, מחיקת...
רישום פלילי.
בדיוק. מחיקת רישום פלילי. חוק מחיקת רישום פלילי. למה אני אומרת את זה? בגלל ההפגנה. הצעירים כשיצאו להפגין, משטרת ישראל פתחה להם תיקים. לא רק שהגיעו להפגנה, לפני שהגיעו גם, בעקבות מה שהתכתבו ברשתות חברתיות, פתחו להם. אז הדבר הזה מנע מהם להתגייס. אם יש לך רישום פלילי, אתה לא יכול להתגייס. גם אחר כך...
לא, אתה יכול להתגייס, אבל זה בעיה, כן.
בדיוק, עושה בעיות. וגם חלקם ימידו אותם לדין, משפט. וגם אחרי זה לא יכולים תעודת יושר להתקבל לעבודה במיוחד במשרות ציבוריות. אז המחיקת רישום פלילי, זה נתן לדור הזה להתגייס, גם להתקבל לעבודה. וזה, למה עשיתי זה? כי לפני שבאתי, לקחתי את הנתונים, ביקשתי ממרכז מחקר של הכנסת, נתונים, פי חמש אכיפה בררנית כלפי יוצאי אתיופיה, משטרת ישראל. תחשוב על זה. פי חמש מאוכלוסייה כללית.
למה זה קורה? בגלל צבע האור?
אין ספק. אין ספק.
באמת?
כן. אין ספק, בגלל זה.
זה עוד גזענות.
תשמע, במדינת ישראל...
אם אתה עושה אכיפה בררנית כלפי מין, גזע, אמונה, צבע אור, זה גזעני.
נכון, אני מסכימה איתך. תראה, במדינת ישראל יש גזענות, יש אפליה, אבל אני אומרת לדור הצעיר, חבר'ה, גזענות לא ינהל אותנו. אנחנו נלהל אותו. אנחנו נלחם. אנחנו רוצים להיות לשרת בצבא, לא בגלל אכיפה בררנית יצאנו להפגין, יפתחו לנו תיקים. היום תסתכל, בהפגנה של קפלניסטים...
והצלחת ועברת החוק.
עברתי את החוק, והרבה צעירים זכו. זה חוק באמת שינה לדור הצעיר, הסתכלות שלו, גם לשרת את המדינה, גם איך יכול להשתלב.
יפה. מה עוד?
ועוד אחד הדברים שאני גאה בו, בבית חולים סורוקה, עובדי משק. כ-400 עובדים רובם נשים אימהות.
הרעים.
בדיוק. עובדים דרך הקבלן. מעבירים אותם מקבלן לקבלן, אין להם שום זכויות. מפטרים אותם, מקבלים אותם. הפסקה זה לא הפסקה. מקצרים להם את הזמן הפסקה.
כן, הייתה כתבה באמת בערוץ 12, אני זוכר.
נכון. אז... כשהם עשו עיצומים, אני הלכתי, הראו לי, הקליטו את הכל, הזדעזעתי, ואני אמרתי, לא יכול להיות במדינת ישראל. רובם אמהות, אתה לא תאמין, הכי הדהים אותי, כשאני הלכתי לדבר איתם, לרובם הבנים שלהם, באותה תקופה היו נלחמים בעזה בצפון. אז אני אומרת, הילדים שלהם הם נלחמים, האמהות, פה אין להם שום זכויות. אז הכנסנו אותם לאט לאט כעובדי מיני המניין.
אני רוצה לחזור איתך לנושא של המשטרה. היות ואני מכיר קצת המשטרה, ואת דיברת על זה שפותחים עם תיקים פליליים, קוראים לזה שיטור יתר. עכשיו, שיטור יתר זה רעה חולה, ואני באמת חושב, לפחות לפי המספרים שאת הצגת, בוועדות וכך הלאה, באמת היה שיטור יתר. את חושבת שזה השתנה?
תראה, חייב להשתנות. קצת שינינו
חייב,
טיפה.
חייב זה סיפור אחר, שיניתם?
כן, שינינו, כמו שאמרת לך, מחיקת רישום פלילי.
זה סיפור יותר, אחד, אבל...
כן, יותר...
שיטור יתר זה אם ילד עובר ברחוב, צבע האור שלו הוא ישר חשוד, אלא אם כן יוכח אחרת.
נכון, אבל עכשיו לאט לאט שינינו. א', כמה שיותר גם יתגייסו למשטרה. ברגע שאתה מתגייס, הקהילה, כן. יוצאי אתיופיה, זה... דבר חשוב. גם התמנו כמה קצינים במשטרה, אפילו מפקדי תחנת המשטרה. שנית, גם האוכלוסייה הבינה, האוכלוסייה בעצמה התחילה להבין את הזכויות שלה. למשל, אני אתן לך דוגמה, בעבר, אמא הייתה אומרת, אמא האתיופית אומרת בערב או אחרי צהריים כמו היום, חופש הגדול יוצא ילד, אם אתה רואה שוטר, תעבור לצד השני של מדרכה. כן. היום לא, אתה צריך לדעת את הזכויות שלך.
מה עוד עשית?
חוק אפוטרופוס, זה לכלל אוכלוסיית מדינת ישראל. חוק הזה מאוד חשוב במיוחד לנכי צה"ל, לנכים שנתמכים על ידי ביטוח לאומי. החוק הזה נחקק לפני 64 שנים. אני תיקנתי את החוק. מה קרה? לפני 64, ב-1962, כשהוקקו את החוק, אפשר למשוך רק 500 שקל מזומן. ואתה לא יכול להשתמש בכרטיס אשראי, לא בצ'ק, היום העולם השתנה, העולם דיגיטלי התקדם, אפשר להשתמש בוויזה, בכרטיס אשראי, בביט, בכל זה אתה יכול להשתמש. אבל לא נתנו להם להשתמש, רק 500 שקל ללכת ולמשוך כל פעם. אז מקרה הזה פגע בכלל אוכלוסייה, במי שנזקק. אדם אחד פנה אליי, הבן שלו נחץ אהל, התרופה שלו הייתה עולה 3,000 שקל בחודש. הוא היה צריך ללכת 6 פעמים, למשוך כל פעם 500 שקל. חוק מאוד חשוב. החוק הזה עבדתי הרבה ימים, לקחת שנה וחצי, אבל בסוף עבר את קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, נכנס בספר החוקים.
יפה. בוא נדבר על משהו אחר. את רוצה להוסיף על זה, או ש...
בוא נזרום.
טוב. ועדת חקירה ממלכתית, לאומית, אתם יודעים ש... בדרך כלל מנים ועדת חקירה ממלכתית. מי שקובע זה שופט בית המשפט העליון. בית המשפט העליון. למה לא בעצם?
תראה, הגענו למצב היום, הציבור נחלק. יש חלוקה. שנית, האימון בשופטים. במוסדות. כבר זה לא מה שהיה. לכן צריכים להקים ועדה לא ממלכתית, לאומית, שיהיה מורכב, ירכיבו את הוועדה מקואליציה, אופוזיציה, מאנשי ציבור, ממשפחות שנרצחו או נחטפו, צריך להיות איזון, מאוזן. אי אפשר היום לתת פגיעה או מה שקרה בשביעי לאוקטובר.
אבל זה לא עובד.
גודל הזה,
זה לא עובד, את רואה.
חייב לעבוד, חייב לעבוד.
מה זה חייב?
אחרת, תשמע, אם אתה תלך ל... ממלכתי, אנחנו יודעים את התוצאה מראש. אתה לא תלך כשאתה יודע את התוצאה מראש. ובאמת, אם רוצים משהו אמיתי, אז ציבור כולו יתאחד ויקבל את החלטה, זה צריך להיות ועדת חקירה לאומית.
את אשת תקשורת. היית מנהלת רשת א' בכל ישראל. את דוקטור, את מרצה. יש לך הרבה הרבה ניסיון בנושא תקשורת. מה דעתך על חוק התקשורת של השר קרי?
תראה, החוק במהותו חוק מאוד חשוב. אבל איך ש...
אבל בטלוויזיה שובק... הם חושבים זה חוק להחלשת התקשורת.
תראה, החוק במהות שלו חוק טוב, אבל יש אינטרסנטים כמובן. מה המטרה של החוק? מטרה של החוק, יש כמה כלי תקשורת מונופול, ועכשיו גם יש כלי
לא
תקשורת...
לא הבנתי, מה זה מונופול? 12, 13, 11, 14...
תראה, 11 זה...
ממשלתי.
ממשלתי, אנחנו מממנים אותו.
עבדת שם.
כן, עבדתי הרבה מאוד
שנים. קרוב למיליארד שקל ועוד כמה? 200 מיליון בפרסומות.
נכון, מהרדיו.
מהרדיו,
כן. אז מה שאני אומרת פה, יש כלי תקשורת מונופול, יש פלטפורמות. דוגמה ניתן לך, אם אתה רוצה...
אבל את אומרת מונופול, אבל אני לא בטוח שיש מונופול. יש לך ארבעה ערוצי תקשורת,
כן.
ועוד ערוצים נוספים, 13, 16, 18, יש כמה ערוצי תקשורת, זה לא מונופול.
תראה, בינתיים, איזה כלי תקשורת חזקים יש לך? ערוץ 13?
הקהל ערוץ... מחליט עם השלט, מה הוא יצפה.
זה מה שרצינו, הקהל יחליט מה לספוט שתחרות תהיה, מי שרוצה גם ייכנס.
אבל צגו, הוא מחליט היום גם.
כן, אבל לא מספיק. היום דוגמה ניתן לך במיוחד, אני אתן לך דוגמה. יש בכבלים, בשפה מהרית, ערוץ 140. אמא שלי, כדי לצפות את זה, היא צריכה לשלם לכל החבילה. כל חבילה. זה עולה הרבה מאוד כסף.
מה השתנה בחוק התקשורת? זה לא... את יודעת, זה שוק חופשי. כל אחד יבקש כמה שהוא רוצה, כי הוא נותן תכנים. הוא ערוץ נישה. ואת אומרת, הוא צריך שלם ליס ועוד על כל החבילה. מה שיניתם?
ברגע שיהיה תחרות הוגנת, תחרות, אתה, ברגע שאתה נותן לשניים, שלושה מונופולים.
אין מונופול.
יש.
את יכולה להקים אחר ערוץ טלוויזיה?
אני יכולה להקים ערוץ טלוויזיה, כן. אבל להתמודד יהיה קשה, כהרי שיש חזקים, בדרך כלל אתה רואה, את החזקים שורדים, החלשים לא יכולים לשרוד. אתה חייב פה לתת, למשל, כמו שדורי קאצ'אפ, דוגמה. נקרא את הקאצ'אפ דרך פלטפורמות. ואתה רוצה לצפות חדשות ששודר בערוץ 13, דוגמה, לצורך, ואתה רוצה לראות את זה, ואז... אתה משלם מדקה ראשונה. מדקה ראשונה אתה משלם כסף. עכשיו התחרות לא אותו דבר. אתה צריך לעשות כאילו, אין מאזן כוחות שווים. אנחנו רוצים
כן,
כמה שיהיו תחרות.
כן, אבל הציבור מחליט מה הוא רוצה, כן, מה לא רוצה.
צריכים להכניס כמה שיותר תחרות, הציבור יבחר לראות מה שהוא אוהב. ופחות כסף ישלם הציבור.
כתבת בטוויטר לפני... שנה וחצי גם התראיין פה על קסאו. קסאו זאת שנחטפה, ילדה שנחטפה. מה קורה עם זה?
מקרה הכי עצוב, שבאמת עד עכשיו לא יודעים איפה היא.
היימנות.
היימנות, קסאו. היימנות זה פירוש אמונה, והיא נכתפה במרכז קליטה, בצפת. שם דרך אגב, באזור שם לא היא היחידה, כמה אנשים נעדרו, אבל היא בת תשע רואים אותה שנכנסת ונכתפה, לא יכול להיות סיבה אחרת. ממש תעלומה, עד עכשיו אין קצהות. אין קצהות, אני בכנסת נועמת פעם בשבוע, נאום, להזכיר לא ישכחו, קיימנו דיון בוועדה לביטחון לאומי, דיון, ועדה חסויה, ועדה גלויה, מביאים את המשפחות, עשינו חיפוש באזור צפת, עדיין לא מצאנו אותה. זה כואב הלב.
חברת הכנסת, צגה מלאקו, אני מקווה שאני אראה אותך גם אחרי הבחירות ושתבחרי, את בהחלט מביאה כבוד למגזר שלך, אני מאחל לך הצלחה, תודה.
תודה רבה, זה מה שאני מאוד מעריכה, וכל פעם כשאני מגיעה לפה, אני אומרת, וואו, אני מקבלת זמן להסביר מה שעשיתי, ובדרכי נועם, כל כך יפה, תודה לך, ואני, כן, אני מקווה שנתראה בכנסת הבאה.
כנסת הבאה, שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.